الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי ג' בכסלו תשפ"א, מסכת עירובין דף קב. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם היולדת חווה לאה בת אסתר, ויויאן יוכבד בת אסתר, חנה בת אסתר, חיה פנינה רחל בת נעמי, חיה שרה בת רחל לאה, וחיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, רבי משה בן איטל, רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, ורבי רחמיאל בן חווה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות הרופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. תלמוד תורתנו מוקדש לכבוד תורתו של עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים ולכל מילדי מיטב, בכל עידן ועידן ובכל אתר ואתר. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מצווה אחת בתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה ריש כ"ד, שלא לגנוב שום ממון. שורש מצווה זו ידוע כי היא מן המצוות שהשכל מחייבם. וכעת מוריי ורבותיי, על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קופה א' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, באיזה אופן מותר לנעול בשבת במחצלות קנים, והתשובה הם קשורים ותלויים ויש להם לשיטת אביי, או שהיה להם לשיטת רבה ציר, או כשגבוהים מארץ אפילו כמלוא נימה. שאלה שנייה, מהי דלת אלמנה, והתשובה ללשון א' שעשויה מלוח אחד ללשון ב' כשאין לה בריחים לחבר בין חלקיה. שאלה שלישית, כיצד מותר לערוך מדורה ביום טוב, התשובה לערוך קודם העליונים ואחר כך התחתונים שלא ייראה כבונה. שאלה רביעית, האם מותר ביום טוב להניח ביצה לעצים או כלי ברזל שתחתיה? התשובה, לעצים אסור, ויוחז קודם הביצה מעל האש ורק אחר כך יניח תחתיה את העצים, ועל הברזל לרש"י אסור ולתוספות מותר. שאלה חמישית, מה הפירוש טובם כחדק, והתשובה שהטובים שבנו מגינים עלינו כקוצים המגינים על הפרצה, שהטובים מהדקים את הרשעים לגיהינום. והשאלה האחרונה, מה התכוונו חכמים להוכיח לרבי מאיר משוק של קצבים בירושלים, שהיו נועלים חנויותיהם בעומדם ברשות הרבים ומניחים המפתח בחלון שהוא רשות היחיד? והתשובה, לרב פאפה שמותר כן ברשות הרבים, ומדובר אחר שנפרצו פרצות בחומת ירושלים, שבזה היא כרשות הרבים, ולרבה שמותר בקרמלית. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בתלמוד תורתנו אתמול, בדף המהווה אחד, במסכת עירובין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ג' בכסלו תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קב. במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופה א' עמוד ב'. מן המשנה המצויה, 5 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים נגר, שיש בראשו גלוסטרה. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסיעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה דלהלן וזו שלאחריה, עוסקות בנעיצת יתד בחור שבאיסקופה בשבת לצורך נעילת הדלת. ודנות המשניות הם מתי אסור משום בונה ומתי משום שנראה כבונה, ובאילו אופנים מותר. נעיצת נגר באיסקופה היא פעולת בניין ממש שמוסיף יתד על הבניין, אלא שכשניכר שהנגר משמש לנעילה ולא יישאר שם באופן קבוע, אינו נחשב כבונה. שכיוון שכן היא דרך הנעילה, בנעיצה ושליפה מדי יום ביומו, אינו נחשב כמוסיף על הבניין. ויש אופנים שאינו בונה, אבל למרית עין נראה כבונה. ונחלקו התנאים, מהם התנאים הנדרשים בכדי לבטל את האיסור בונה ואת הנראה כבונה? וכותב המאירי לעיל בדף צדי ה' עמוד א', שבהמשך למשנה לעיל הדנה באופני נעילת דלת שברשות אחת לעומד ברשות האחרת, דנות המשניות כאן בדיני נעילה ופתיחה סתם, אף שאינם נוגעים לאיסור טלטול. אומרת המשנה בדף קופה א' עמוד ב' נגר, יתד הנתקע בחור שבמפתן למניעת פתיחת הדלת, והערוך כתב שכשיש שתי דלתות זו לעומת זו קובעים טבעת בכל דלת והנגר נכנס בשתי הטבעות, ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש שהנגר היא קורה, היא עשויה שתי וערב ותוקעים אותה בכותלי הבית ועוברת לכל רוחב הדלת ממזוזה למזוזה, ועל ידי זה אין הדלת יכולה להיפתח פנימה כדרכה. אז נגר שיש בראשו גלוסטרה, שראשו עבה וראוי לשחוק בו פלפלין והוא כעין מכתשת ותורת כלי עליו, והרמב״ם מפרש שיש בראש הנגר כמין רימון או טבעת וכיוצא בהם אמורים שאין זו קורה רגילה שאסורה בטלטול, אלא כלי מיוחד שניתן לנעול בו דלתות, אז נמצא שלרשי צריך להיות ראוי לשימוש נוסף מלבד נעילת הדלת, ולרמב״ם לא. נגר שיש בראשו גלוסטרה, רבי אליעזר אוסר לתוכבו בחור שבמפתן כדי לנעול בו בשבת, שאף לאחר ההיכר של הגלוסטרה עדיין נראה כבונה, כיוון שאינו קשור ותלוי בדלת כשאר נגרים המשמשים לנעילה. רבי יוסי מתיר שמכך שכלי הוא וניכר לכל שאינו קובעו שם לצמיתות, די להוכיח שאין זה בניין. ואף שכלי שמלאכתו לאיסור הוא שעומד לדוח בו, מותר לטלטלו לצורך גופו לנעול בו את הדלת, אומר התוספות יום טוב וכן התפארת ישראל. אמר רבי אליעזר, הוכיח כדבריי שיש לאסור מעשה בבית הכנסת שבטבריה, שהיו נוהגים בו בנעילה בו, בנגר שיש בראשו גלוסטרה, היתר מחוסר ידיעת ההלכה, שבא רבן גמליאל והסקנים לאותו בית הכנסת וראו זאת ואסרו להן. רבי יוסי אומר לו, כך היה מעשה לה להפך, איסור נהגו בו בטעות, וברא בן גמליאל והסקנים, והתירו להם. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל רבי יוסי, הרי מבואר בכמה מקומות שאותם שנהגו איסור בדברים המותרים אסור להתירם בפניהם, תרצים התוספות שהאיסור להתירם בפניהם הוא רק כשיודעים שמן הדין מותר ומחמירים על עצמם. אבל כשטועים וסוברים שמן הדין אסור, מותר להתיר בפניהם. ובמסכת יבמות בדף צדיבה ועמוד ב' מבואר, שלא על פרטי מעשה שהרה בעבר בבית הכנסת שבטבריה, חולקים רב לזר ורב יוסי, אלא הם עצמם עמדו בבית הכנסת זה ונחלקו בדין נגר שיש בו גלוסטרה. והובא מחלוקת זו שם לגבי הקפדתו של רב יוחנן על רב לזר בן בדת תלמידו, שאמר שמועה מדברה ולא הזכירה בשמו, וניסו רבי ימי ורבי אסי להניחו מהקפדתו, ואמרו לו, לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריה, בנגר שיש בראשו גלוסטרה, שנחלקו בו רב לזר ורב יוסי, עד שקראו ספר תורה בחמתן. מקשה הגמרא, קראו סל כדאי תך? משיבה הגמרא, אלא אימא תאמר שנקרא ספר תורה בחמתן. וכותב הערוך, זה היה מושכו אצלו וזה היה מושכו אצלו עד שנקרא. ומסיימת שם הגמרא ואומרת, והיה שם רבי יוסי בן קיסמה שאמר, תמה אני, אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים, וכך הווה, כך היה. כתב המערשה שתם שהוחלט אצל רבי יוסי בן קיסמה שעתיד בית הכנסת זה להיות בית עבודת כוכבים, משום שהכעס מסלק את השכינה ולא היה להם לחוס, משום שעל תלמידי חכמים להיות נוחים זה לזה בהלכה ולנהוג בחיבה ורעות. והגמרא שם ממשיכה לפרט איך בסוף נתפייסה דעתו של רבי יוחנן. זו היה המשנה שלנו בדף קופה א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שורה האחרונה בדף קופה א'. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו רב לזר ורב יוסי. אומרת הגמרא, בניטל באיגודו, בנגר הקשור ותלוי בחבל חזק שאפשר לטלטלו על ידו ולא ייפסק החבל, כולי אלמא לא פליגי. בין רבי יוסי ובין רבי אליעזר אינם חולקים שמותר לנעול בו, שכיוון שקשור ותלוי יפה, מוכח ששייך אל הדלת ועומד לנעילה, וממילא אין תחיבתו. בחור שבמפתן נראית כפעולת בנייה. כי פליגי, באיזה אופן החלקו? בשאינו ניטל באיגודו, בנגר הקשור בחבל דק, שאם יבוא לטלטלו בו, ייפסק. דמר סבר, רבי יוסי סובר, כיוון דיש בראשו גלוסטרה, תורת כלי עליו, וניכר שאינו קובעו שם לעולם, ודי בהיכר זה להתיר את הנעילה בו. ומר סבר, רב לזר סבר, כיוון שאינו ניטל באיגודו, הרי הוא כנגר שאינו קשור ולא יתירו לנעול בו, אף שתורת כלי עליו מחמת הגלוסטרה שבראשו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף קוף ב' עמוד א'. המשנה הזו ממשיכה לדון בדיני נעילה בנגר על אופניו השונים כבמשנה הקודמת, ומחלקת בין המקדש לשאר מקומות, משום שאמרו, אין שבות במקדש. איסורים דרבנן מכונים שבות, ובמקדש לא הוסיפו רבנן בדרך כלל איסורים יותר על האסור מדאורייתא. כמה מבואר במסכת פסחים בדף סמכי עמוד א' ובמסכת ביצה בדף י' עמוד ב' ובמקומות רבים נוספים. כתב המאירי אין שבות במקדש ברוב מינין שבשבות. וכותב הכסף משנה בהלכות בית הבחירה, פרק ח' הלכה י' ב' ברמב״ם, בטעם הכלל הזה, שכהנים זריזים הם ואינם זקוקים לסייגים מרובים. וכתב המאיר הלל בדף צדי ה' עמוד א' בפתח הפרק, שבעקבות החילוק במשנה זו בין המקדש למדינה, נמשכות המשניות הבאות מכאן ועד סוף המסכת לדון בכלל של אין שבות במקדש ובדינים העולים ממנו. כותב המהרש"א, בטעם הדבר שנקבע הכלל הזה ודיניו בסוף מסכת עירובין, כי כל מסכת עירובין מיוסדת על תקנת דרבנן, תקנתו של שלמה המלך שתיקן עירובין כמבואר לאל בדף כ"א עמוד ב', והוא שאמר בספר משלי פרק כ"ה פסוק ב' וכבוד מלכים חקור דבר, ללמד שבתקנותיו של המלך שלמה ושאר חכמים יש לחקור ולהקל במקום הצורך, ולפיכך ראו חז"ל לקבוע בסוף המסכת הזו את החילוק בין דינים דאורייתא שבהם אין היכולת ביד חכמים להקל כלל, לבין דינים דרבנן שבהם ניתנה הרשות לחכמי המשנה להקל במקומות מסוימים לצורך מצווה. אומרת המשנה בדף קב עמוד א', נגר הנגרר יתד שנועצים בחור שבמפתן למניעת פתיחת הדלת. המשנה הזו עוסקת בנגר שאין בראשו גלוסטרה, בשונה מהמשנה הקודמת, ולפיכך אין צד להתיר את הנעילה בו מדין כלי. אז נגר הנגרר וקשור אל הדלת בחבל ארוך כל כך שמניחו להיגרר על הארץ, ומתוך כך אינו נראה כקשור, שאין הנעילה בו נחשבת לבונה מדאורייתא, כיוון שסוף סוף קשור, אבל מכל מקום נראה כבונה, וראו חכמים לגזור עליה ולאוסרה. לפיכך נועלים בו דלתות במקדש, ששם לא גזרו חכמים על השבות על איסורי דרבנן, אבל לא במדינה, בשאר מקומות שמחוץ למקדש, זה אסור. ונגר המונח אינו קשור כלל אלא מונח בקרן זווית, וכשרוצה לנעול נוטלו ונועצו בחור, כאן וכאן אסור, בין במדינה ובין במקדש אסור לנעול בו, כי מלאכת בונה דאורייתא הוא. ונקטה המשנה בלשונה אסור ולא חייב, אגב הרישא שהתירה במקדש בנגרר, ואצל לשון היתר שייך לשון איסור בלבד ולא לשון חיוב. אבל תוספות במסכת שבת בדף קכ"ו עמוד א', דיבור המתחיל והמונח, כותבים שלא ייתכן שיהיה איסור דאורייתא של בונה בדבר המשמש כל שעה לפתיחה ונעילה, ואינו מבטלו שם אף שאין בו עיקר, ולכן כתבו שהאיסור הוא מטעם טלטול מוקצה, ועל שבות זו סוברים חכמים שכן גזרו גם במקדש. ולמה? מסביר הריטב"א, שבפעולה שאין בה צורך גדול גזרו על השבות גם במקדש, וכן כל דבר שנראה כמלאכה מן התורה או שהוא קרוב לבוא לידי איסור תורה גזרו במקדש. ונחלקו חכמים ורב יהודה אם על שבות זו גזרו במקדש או לא. ממשיכה המשנה ואומרת, רב יהודה אומר לא כן הוא, בנעיצת נגר שאינו קשור כלל, דהיינו נגר המונח כשנועצים אותו בחור אין איסור דאורייתא אלא איסור דרבנן בלבד, ובקשור ונגרר, דהיינו נגר הנגרר, אין גם איסור דרבנן, ולפיכך נגר המונח מותר לנעול בו במקדש, שכל איסורו במדינה הוא משום שבות ואין שבות במקדש, ובנגר הנגרר מותר לנעול אף במדינה. שואלים הראשונים, סתירה בין המשניות, כאן חולק רב יהודה על חכמים ומתיר לנעול בנגר הנגרר גם במדינה, ואילו במשנה לאל בדף קופה א' עמוד א', האוסרת לנעול בדלת קשורה ותלויה כשאינה גבוהה מן הארץ, לא חלק. מיישבים התוספות בדף קופה א' עמוד ב', בדיבור המתחיל כפליגי, שדלת שבה מוקצה, גם שקשורה ותלויה, אינה ניטלת באיגודה, שאילו היו מנסים להעבירה ממקום למקום בחבל שקשורה בו, היה ניתק. ולפיכך גרועה היא מנגר הנגרר. ומכל מקום בגבוהה מן הארץ, דהיינו שכשבמקומה מגביעים אותה באמצעות החבל ואינו ניתק, ואכן יגביעוה, מותר לנעול בה. זו היה המשנה שלנו בדף קב עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת באיזה נגר נחלקו חכמים ורב יהודה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, איזו נגר הנגרר שנועלים בו במקדש אבל לא במדינה. כל שקשור אל הדלת וראשו אחד העליון תלוי באוויר וראשו אחד התחתון מגיע לארץ. שאף שראשו אחד תלוי באוויר נראית נעיצתו בחור שבאיסקופה כבונה, כיוון שראשו השני מונח על הארץ ולפיכך אסור במדינה מדי רבנן ובמקדש מותר. אבל בתלוי לגמרי באוויר אין הנועל בו נראה כבונה ומותר גם במדינה. לדעת חכמים שווים דיני נגר קשור שראשו אחד תלוי והשני נגרר, לנגר קשור ששני ראשיו נגררים על הארץ, שבזה ובזה נועלים במקדש אבל לא במדינה. כך עולה ממה שכתב רש"י במשנה, שרק במונח שאינו קשור כלל אוסרים חכמים גם במקדש. אבל בשני ראשיו נגררים לארץ אוסרים רק במדינה. והטעם שנקטה הברייתא בדעתם אופן זה של ראשו אחד תלוי והשני נגרר, ללמדנו שגם בזה אוסרים הם במדינה. ככה תוספות במסכת שבת בדף קכ"ו עמוד א', דיבור המתחיל שקשור. ורב יהודה חלק, ולדעתו גם בנגרר לגמרי על הארץ מותר במדינה כיוון שקשור, ובמונח שאינו קשור כלל מותר במקדש ואסור במדינה. רב יהודה אומר, זה נגר הקשור אל הדלת ונגרר, ואף כשאינו תלוי באוויר כלל אלא שני ראשיו נגררים בארץ מתיר רב יהודה במדינה, אז אם כן, רבי יהודה אומר, נגר הקשור אל הדלת ונגרר אף במדינה מותר לנעול בו, שאינו אסור אפילו מדי רבנן. אלא איזה הוא נגר שאיסורו מדי רבנן ונועלים בו ממקדש, משום שאין שם שבות, אבל לא במדינה? כל שאינו לא קשור כלל ולא תלוי, ובעת פתיחת הדלת, שומתו מסלקו ממקום הנעילה שבאיסקופה ומניחו בקרן זווית. שלדעת רבי יהודה אין בנעילה בכל נגר שהוא, משום מלכת בונה דאורייתא, כיוון שמתוקן לכך מאתמול. ובהמשך התברר שבנגר הקשור אל המזוזה ואינו ניטל באיגודו, מודה רבי יהודה שאין נועלים במדינה. והטעם שנקט מונח שאינו קשור כלל, כדי להשמיענו שגם בזה מותר במקדש. כך מסביר הגאון יעקב. מביאה הגמרא פסק הלכה במחלוקת התנאים הזו. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כרב יהודה בנגר הנגרר, שכל שקשור אל הדלת נועלים בו גם במדינה אף שנגרר. ודקדק שמואל אומר שהלכה כמותו בנגר הנגרר דווקא, שבחלק השני של דבריו שבמקדש מותרת הנעילה גם בנגר המונח שאינו קשור כלל, אין הלכה כמותו. אלא יש בזה איסור תורה, משום שנחשב בונה ממש ואסור גם במקדש, משום שלא הותרה מלאכה דאורייתא בשבת במקדש, מלבד הקרבת תמידין ומוספין וקורבנות ציבור הדוחים את השבת מגזירת הכתוב. אמר רבא, והוא שהנגר קשור בדלת עצמה, אבל בקשור אל המזוזה או אל הבריח, לא התיר רב יהודה שאינו הכר מספיק. ואין כוונת רבא רק בנוגע לפסיקת ההלכה, ולומר שאף שרב יהודה עצמו התיר גם בקשור אל הבריח, לעניין זה אין הלכה כמותו, אלא רצונו של רבא לומר שאף רב יהודה עצמו לא התיר באופן הזה. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא כדברי רבא? והרבי טבלה איקלל במחוזה, רבי טבלה הזדמן לעיר מחוזה, וחזה להודה וטלי באיברה דדשה. ראה נגר שהיה קשור ותלוי בבריח של הדלת, והיו נועלים בו בשבת. ולא אמר להו ולא מידי, ולא אמר להם כלום. ולדברי רבא, שגם לרבי יהודה אסור לנעול בו, היה עליו למחות בהם. תרץ את הגמרא, הוא ניטל באיגודו אבא. אותו נגר היה קשור בחבל חזק שניתן היה לטלטלו בו ולא היה נקרע. וקשירה כזו מטרת גם בקשור אל הבריח. בדברי רבא שלא התיר רב יהודה אלה בקשור בדלת, נאמרו על נגר הקשור בחבל רפא, שאם ירצה לטלטלו בו, יקרה. למסקנה, שווים נגר הקשור בדלת ושאינו ניטל באיגודו, ונגר הקשור באיברה דדשה וניטל באיגודו, שבשניהם אוסרים רבנן במדינה, ורב יהודה מתיר. מביאה הגמרא אופן איסור נוסף. רב אבי איקלה לנערדה, הזדמן לנערדה, חזי אלה הוא גברה דעה וקקטיר בגמי. ראה אדם אחד שקשר את הנגר אל הדלת בגמי. אמר, דין לא ניטרוק, בנגר זה אסור לנעול אף שקשור, שכיוון שקשור בגמי חלש, אין קשירתו כלום, ודינו כדין נגר המונח שאין נועלים בו במדינה לדברי הכל. ולכן הוא ראה שאין נועלים בו אף שהיה קשור אל הדלת, שדינו כאינו קשור כלל ולא כקשור ואינו ניטל באיגודו, שבזה איתי רבה. במחלוקתם של רב לזר ורב יוסי במשנה לאל בדף קופה א' עמוד ב' אינה תלויה במחלוקת שבמשנתנו שיכולים לסבור כרבנן או כרב יהודה. מה שכתבה שם הגמרא על נגר בעל גלוסטרה בניטל איגודו כולי אלמה לא פליגי שמותר לנעול בו, כי פליגי בשאינו ניטל באיגודו, אם סוברים כרבנן שבמשנתנו אפשר להעמיד את דברי הגמרא גם בקשור אל הדלת, שבאינו ניטל באיגודו ואין לו גלוסטרה, אין נועלים בו במדינה. וחולקים רב לזר ורב יוסי האם גלוסטרה מתירה לנעול בו. ואם סוברים כרבי יהודה שממשנתנו, הדברים אמורים בקשור אל הבריח דווקא, שבעינו ניטל באיגודו אסור לנעול בו, ובזה נחליקו רב לזר ורבי יוסי, האם הגלוסטרה מתירה זאת. כך תוספות לאל בדף קופה א' עמוד ב' בדיבור המתחיל כפליגי. עד כאן עסקה הסוגיה בנגר הננעץ רק באיסקופה ואינו מגיע לארץ. עכשיו עוברת הגמרא לדון בנגר הננעץ בקרקע עצמה. באי רבי זיירה, הסתפק רבי זיירה, נקמז מהו? מה הדין באיסקופה שהחור המיועד לנגר נפחת ונעשה מפולש מצד לצד? וכשנועץ בה את הנגר עובר על פני כל עובייה וננעץ בקרקע. האם חמור יותר מנגר הננעץ באיסקופה לבדה או לא? ומדובר כאן בנגר שבאיסקופה לבדה היה מותר לנועצו, כגון שהיה לו גלוסטר על הדעת רבי יוסי שהלכה כמותו, או שהיה קשור. כך המשנה ברורה בסימן שין י' ג' סעיף קטן כף. אמר רבי יוסף, מה הייתי בא אליה? מדוע הסתפק רבי זיירה? לא שמיע להד אתניה וכי לא שמע את האמור בברית המופיעה בתוספתה? נשמת הנגר מן החבל שהיה קשור בו על ידי שנקרא החבל, אסור לנעול בו. אבל אם נקמז, מותר לנעול בו. ורבי יהודה אמר, נקמז אף על פי שאינו נשמת אלא קשור הוא בחבל, אסור לנעול בו. ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, אמר רבי יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרבי יהודה בנקמז שאסור לנעול בו. ונפשטה איפה הספק, ונפשט הספק של רבי זיירה. ורר את הגמרא וטעם המאי, מהו טעם האיסור לנעול בנקמז? משיבה הגמרא אמר רבי, משום דמחזי כבונה, מפני שהנועץ את הנגר בקרקע ממש נראה כבונה, יותר מן הנועצו בחור שבאיסקופה לבדה, ולפיכך אסור מדי רבנן. דנה הגמרא מדין נגר שהתקינו לו בית יד, באי מיני רב נחומי בר זכריה מהביי, שאל רב נחומי בר זכריה את הביי, עשה לו לנגר שאינו קשור כלל בית יד באמצעיתו לתלו בה, ונעשה כלי גמור, מהו, מה דינו, האם מותר לנעול בו אף שאינו קשור או לא? פושטת הגמרא אמר לה, אביי בוכנקה אמרת, האם כוונתך לעילי המשמש לקטישת חיטים בתבלינים? מות שבקצהו האחד בית יד וקצהו השני עווה ומשמש לקטישה, הרי פשוט שמותר לנעול בו. וכן התמר כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רב נחומי ברדה, עשה לו לנגר שאינו קשור בית יד, מותר, מותר לנעול בו. ויהיה הגמרא פסקי ההלכה אודות חשש מוקצה בנעילת דלתות בכלים גדולים. ההוא שריטה, קורה כבידה, דאבה בי רבי פרט שהיה בביתו של רבי פרט דאבה מדלו לה, בעשרה ושדו להדשה, שהיו מורגלים להגביה על ידי עשרה אנשים ולהשליחה למפתן מאחורי הדלת לנועלה. ולא אמר לו ולא מידה, ולא אמר להם רבי פדת כלום, כלומר לא מחה באדם שימנעו מכך בשבת. אמר רבי פדת, הטעם שלא אמרתי להם כלום, מפני שמותר לנעול בקורה זו שתורת כלי עליה, שראויה לישיבה וממילא אינה מוקצה. ורשי הולך בזה לשיטתו, שייחוד לצורך הנעילה עצמה אינו נותן שם כלי, ולכן צריך שיהיו ראויים לישיבה. ורבינו תם, במסכת שבת בדקוף חבב עמוד ב', חולק על רשי, ולדעתו די במיוחד לנעילה להוציאו מתורת מוקצה. אופן נוסף, ההוא עשיתה, מכתשת, דאבת בי מר שמואל, שהייתה בביתו של שמואל, דאבה מחזקת אדריבה, שהייתה מחזקת לטח, 15 סעין חיטים שהם חצי קור, הלטח 15 סעין, הסעה 6 קבין והקו 4 לוגין והלוג 6 ביצים, הרי שבלטח 2160 ביצים. ולפי העולה מדברי הרשב"ם במסכת פסחים בדף קופתי תמוד ב' שבטפח על טפח, ברום פטפח, בגובה טפח, נכנסים יותר מ8 ביצים, יוצא שגובה בית הקיבול של המכתשת היה כאמה, והכותר כאמה ושמינית, מלבד הגובה של הבסיס שלה ועובי דפנותיה. אז האי עשית אותה מכתשת שהייתה בביתו של שמואל, שהחזיקה 15 סעין חיטים, שר אמר שמואל למשדה הדש, היתיר שמואל להשליחה למפתן לצורך נעילת הדלת, אמר תורת כלי עליה והיא אינה מוקצה. מביאה הגמרא כמה ממרות בדיני פריסת אוהל הרי בשבת. עשיית אוהל קבע בשבת תולדת בונה היא, וגזרו חכמים שלא לעשות אוהל הרי, גזירה שמה יעשה אוהל קבע, ועל מוסיף על אוהל הרי לא גזרו. שלח לי רמי בר יחזקאל לרב עמרם, נימלן מר, יאמר לנו אדוננו, מהלן מי למעליית המותן שמועות מעולות, דאמרת לן שאמרת לנו משמי דרב אסי בעניין עשיית כיפי דארבע, או עלים של ספינות בשבת, שהיה דרכם לנעוץ מוטות רבים בדופני הספינה במרחק יחצי המה זה מזה על פני כל אורכה, ולחוף אותם כקשת, ראשם האחד קבוע בדופן זה של הספינה, וראשם השני בדופן שכנגדו, ובעת הצורך היו פורסים עליהם מחצלאות ובדים להצל מפני החמה, ולהגן מפני הצינה והגשמים. שלח לי, הישיב לו רב אמרם, אחי אמר רב אסי, כך אמר רב אסי, אני כיפה דארבע, אותם אוהלים של ספינות העשויים ממוטות כפופים כקשת, בזמן שיש בהם ברוחב אותם מוטות טפח, אינמי, או אפילו אם אין בהם טפח, ומכל מקום, אין בין זה לזה, בין מוט אחד לחברו שלושה טפחים, הרי הם לבוד. אוויר שבין קורה לחברתה פחות משלושה טפחים נחשב מהלכה למשה מסיני כאילו אינו, ויש חיבור בין הקורות, רצף, ונחשבים כמחוברים זה לזה, וממילא נחשב גם אופן זה כאילו יש טפח עומד מבעוד יום. למחר בשבת מביא מחצלת ופורס עליהם, ואין בזה איסור עשיית אוהל. וגם אם היה לבוד רק במקום אחד ובשאר הקורות היה מרחק בין קורה לקורה יותר משלושה טפחים, נחשב מקום הלבוד כאוהל העשוי מבעוד יום, ומותר להוסיף עליו בשבת ולפרוס יריות על כל הספינה. ככה משנה ברורה בסימן שינטת וף סעיף קטן י' ג'. אבל החזוני שמבאר את סוגייתנו באופן אחר, ששתי הלכות שנו כאן. האחת, שכל שיש מבעוד יום אוהל קיים טפח מותר להוסיף עליו. והלכה שנייה, שכשיש לבוד מותר לסכך על האוויר שבינתיים ואין בזה משום אוהל. אבל לנקוט שאוויר הלבוד נחשב כמסוכך ולסכך על סמך זה את שער השטח, אין היתר. מפרש רב אסי את דבריו, מה הטעם, מה הטעם שאין בזה איסור? מפני שמוסיף על אוהל הריו, ולא עושה אותו מלכתחילה, שכל שיש טפח עומד מבעוד יום, הרי זה אוהל קיים, ושיעור אוהל אינו טפח, הן לגבי שבת בסוגייתנו, הן לגבי סוכה, שבסוכה עשויה כצריף שהרחיקה מן הכותל טפח, והן לגבי תומת אוהל. והמוסיף עליו אינו נחשב כעושה אוהל חדש, אלא רק כמוסיף על האוהל, ומכיוון שהתוספת הראית, שפיר דמי מותר לעשות זאת. והנודע ביהודה והפרי מגדים נקטו, שרק הוספה על אוהל הרי מותרת, אבל הוספה על אוהל קבוע אסורה, אף כשהתוספת הראית. כותב הנודע ביהודה בטעם הדבר שהתירה כאן הגמרא לפרוס תוספת על הכיפה דארבע אף שהמוטות עצמם קבועים, שכיוון שדפנות הספינה קבועות ועומדות, ובפריסת העיריות אינו עושה שום מחיצה אל הגג בלבד, לכן מותר כשהתוספת הראית. אבל אם אין באף אחד מן המוטות טפח וביניהם יש יותר משלושה טפחים, אסור לפרוס עליהם מחצלת בשבת משום עשיית אוהל. וגם אם יפרוס רק על האמצע של הספינה, בלא להגיע עם הסיכוך אל דפנותיה, זהו אוהל ואסור. ואף שבדרך כלל אין דין אוהל בגג בלבד בלא מחיצות, אבל כאן שמטרת עשיית האוהל ידועה להגן מפני החמה והגשמים, אסור לעשותו גם בלא מחיצות. כך המשנה ברורה בסימן שין תתוו, סעיף קטן תתוו. הביאה הגמרת דין זה גם משמו של רב. אנו דיכרי, אותם אילים דאבו לי לרבונה, שהיו לו לרבונה דבימם הבאו טולה, שביום הוצרכו לצל ולכיסוי מפני השרב, ובלילה יבאו אווירה, ובלילה היו זקוקים לנשיבת האוויר. ובימות החול היו מסככים עליהם ביום, ובלילה מסירים את הסיכוך. עתה לקמי דרב, בא רבונה לפני רב לשואלו כיצד ינהג בשבת. אמר להשיב לו רב זיל כרוך בודאיה. לך אל הדיר מבעוד יום כשהמחצלת פרוסה, וכשאתה בא לסלקה לפנות ערב, אל תגלול את כולה. אלא שי ארבע, עותר בטפח אחד פרוס בקצה, שבכך עדיין שם אוהל עליה. ואין רוחב אוביו של החלק הגלול בכלל הטפח הנותר. ולמחר פשטה, בשבת תפרוס את המחצלת לכל אורכה ומוסיף על אוהל הרי הוא. זה נחשב שאתה מוסיף על אוהל הרי ולא עושה אוהל חדש, כיוון שמבעוד יום היה כבר אוהל טפח ושפיר דמי. ומותר לעשות זאת. מביאה הגמרא אופנים נוספים של פריסת יריות שאין בהם איסור אוהל. אמר רב משום רבי חייא, וילון הנפרס למסך כנגד הפתח מותר לנטותו, לתלותו בלולאותיו על אבבים ולפורסו, ומותר גם לפורקו בשבת, שאין איסור דרבנן בעשיית אוהל הרי, אלא כשפורס מלמעלה כאין גג ולא בפורס לדופן מן הצד. בשיטת התוספות במסכת שבת דף קכ"ה עמוד ב', דיבור המתחיל הכל, שבמחיצה המטרת כגון שעל ידה מתקשרת הסוכה, או שעל ידה מותר לטלטל וכיוצא בזה, יש איסור עשיית אוהל גם אם נוטה אותה מן הצד ולא רק בגג, ולכן אסור לעשותה בשבת אפילו כשהיא ארעית. ורק כאשר אינה מטרת איסור הלכתי, מותר לפורסה בשבת באופן ארעי. מביאה הגמרא אופן נוסף. וכאן הגמרא מביאה את הדין הזה כהמשך הממרה של רב משמו של רבי חייא, אבל במסכת שבת בדף מ"ה עמוד ב' מובא הדין הזה כממרה חדשה של שמואל משמו של רבי חייא. קהילת חתנים, יריעה בשיפוע שיורדת מעל אמצע המיטה על שני צידיה ודרך לפורסה לכיסוי על גבי מיטת חתנים. וכך היא עשויה, עמוד אחד ניצב בראש המיטה באמצע של הרוחב של המיטה, ועמוד שני כנגדו למרגלותיה. והם מכונים נקליטין, ומוט נתון עליהם, ועליו פרוסה יריעה גדולה ששני ראשיה נופלים משני הצדדים בשיפוע על פני כל המיטה, ובדרך כלל אין במוט שעליו פרוסה יריעה רוחב טפח, וכיוון שהיריעה משתפלת ממנו ולהלן לשני הצדדים נמצא שאין בגג הקהילה רוחב טפח, ואינה כשאר קהילות הנפרסות על גבי ארבע עמודים הניצבים בארבעת פינות המיטה, ומכונים כינוף שיש בגגן יותר מטפח. אם כן, קהילת חתנים, לרוב אין לה גג של טפח, מותר לפורקה ולנטותה בשבת, שכל שאין לה גג טפח אינה נחשבת אוהל. מתנה הגמרא את ההיתר הזה בכמה דברים. אמר רב ששת ברי דרבידי, לא אמרן, לא אמרנו שמותר לנטותה ולפורקה, אלא באופן שאין בגגה של הקהילה רוחב טפח. אבל אם יש בגגה טפח אסור, שהרי עושה כעת אוהל רחב טפח ואינו מוסיף על אוהל קיים. אם בא להניח בשבת את המוט עצמו ויש בו טפח, פשוט שאסור, שהרי עושה אוהל. ואם המוט קבוע ובא לפרוס עליו את היריעה של הקהילה, צריך לומר שבו עצמו אין טפח ורק בצירוף עובי היריעה היא רוחב טפח. שאם בו עצמו יש רוחב טפח וקבוע שם מבעוד יום, אין בנתינת היריעה אלא תוספת אוהל הרי, ומותר לפורסה. ולאל התבהר שסתם קהילות חתנים לא היה בהם טפח. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי ואף כאשר אין בגגה טפח לא אמרן שמותר, אלא כשהשיפוע חד שאין בפחות משלושה טפחים סמוך לגג רוחב טפח. כלומר, כשאתה מודד את רוחבה למטה עד מרחק שלושה טפחים מגגה, אין בה טפח, ולפיכך נידון את כולה כדופן בלא גג. אבל אם יש בפחות משלושה טפחים סמוך לגג רוחב טפח, אסור, שעל ידי לבוד נחשב השיפוע שבתוך השלושה טפחים, כאילו הוא חלק מהגג, ומכיוון שיש בו רוחב טפח, נמצא שעשה אוהל ואסור. וכי אין בפחות משלושה סמוך לגג טפח נעמי, גם כאשר אין בפחות משלושה טפחים לגג רוחב טפח. לא אמרן, לא אמרנו שמותר, אלא כשאין בשיפועה של הקהילה מאמצעיתה ועד קצה צידה האחר רוחב טפח. אבל אם יש בשיפועה לצד אחד רוחב טפח, והיינו כשרוחב תחתית הקהילה מקצה אל קצה שני טפחים, אסור לפורסה בשבת, ששיפועי אוהלים כאוהלים דמו. רוחב הנעשה על ידי שיפוע אוהלים נחשב כאוהל. כדעת חכמים במשנה במסכת סוכה בדף י"ט עמוד ב', המכשירים סוכה היא עשויה כמין צריף, שאין לה גג ישר כלל, אלא כולה עשויה שיפוע, משום שהשיפוע עצמו נידון כסיכוך. ולפיכך כל שיש בשיפוע הקהילה טפח, נחשב הפורסה כעושה אוהל. שואל רשי, איך ייתכן להעמיד את הממרה המטרת פריסת קהילת חתנים בקהילה שאין במחציתה רוחב טפח, דהיינו שאין בכולה רוחב שני טפחים, ולא נעשית להעיל על המיטה ואין מיטה שרוחבה רק שני טפחים? תרץ רשי שמדובר באופן שכמה קנים יוצאים ועולים מדופני המיטה, בראשה ובמרגלותיה מרוחקים קצת זה מזה. אחד גבוה ואחד נמוך לסירוגין, ועל כל שני מוטות שאחד מהם בראש המיטה והשני כנגדו במרגלות המיטה, מניח קנה, ופורס על הקנים הגבוהים יריות שמשפעות ויורדות אל המוט הנמוך הסמוך להם, כך שבין כולן מעילות על כל המיטה. ומסביב למיטה פורס עירייה גדולה לדופן. בזה אמרה הגמרא שכל שאין מכנגד אמצעה גובה עד מקום ששפת העירייה כולה טפח, מותר לפורסן בשבת. ובמסכת שבת מפרש רשי שקילת חתנים אינה עשויה לישן תחתיה ואין צריך שתעיל על כל המיטה, ולפיכך ייתכן שרוחבה פחות מטפחיים. שואלים תוספות לעיל בדף קוף ב' עמוד א', דיבור המתחיל לו המרן על ביור רשי, שהסביר שעשה על המיטה קילות רבות, מדוע לא נחשוב את הרווח שבין המות העליון של קילה א' למות התחתון של קילה ב' כלבוד, כשאין ביניהם שלושה טפחים? כיוון שבכל שיפוע בודד אין טפח, וייאסר לנטותם בשבת מדין שיפועי האוהלים. תרצו התוספות שבזה אין אומרים לבוד. מבאר המגן אברהם את תירוצם של התוספות בשני אופנים, או שאין אומרים לבוד להחמיר אלא להקל, או שכל שהאוהל נעשה רק על ידי הלבוד, אין איסור בפריסתו, כיוון שלא האדם עושה את האוהל, אלא הלכה למשה מסיני. התוספות מוכיחים את דבריהם, שאם לא כן יהיה אסור למתוח בשבת שני חבלים במרחק פחות משלושה טפחים, כי זה לבוד והוא עושה בכך אוהל, ולא שמענו על כך מעולם. מביאה הגמרא ממרא דנה באיזה כובע לבד מותר לצאת בשבת. לבד עשוי מצמר שאינו תבוי וכופשים אותו, ונעשה כאין בד קשה. ובהיתר לצאת בכובע הזה כלולות שתי הלכות, הן שמותר לחובשו והן שמותר לצאת בו לרשות הרבים. בתחילה סברה הגמרא שהנידון הוא היתר עצם החבישה, במסקנה הכריעה הגמרא שהנידון הוא היתר לצאת בו לרשות הרבים. אומרת הגמרא ואמר רב שישה בריידר אבידי, סיאנה, כובע לבד, שרי מותר לצאת בו בשבת, מקשה הגמרא והתניא הראשונינו בברייתא שאסור לצאת בו. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה, הברייתא האוסרת לצאת בו עוסקת בו אופן דאית בית תפח, שיש בשולי הכובע המעיל על פניו רוחב תפח ונעשה להצל מן החמה, ולפיכך החופשו עושה אוהל ואסור, ולכן אסרת עשיית אוהל זה מדרבנן אף שאין לו דפנות, שכל שעשוי במפורש לצל אסורה גם עשיית הגג לבדו, כך אומר המגן אברהם בסימן שין א', ובכובע שאינו עשוי לצל, אלא זאת צורתו ולובשו מפני הכבוד, שכן הדרך באותו מקום, אין את החשש הזה. פוסק הגרי של ישיב זצל, בספר אורחות שבת, פרק ט' הערה סמכת, והממרה של רב שישה המתירה לצאת בו, עוסקת באופן דלית בית תפח, שאין ברוחב שולף תפח, וממילא אין החובשו עושה אוהל. מקשה הגמרא אל המעטה שאיסור עשיית אוהל נאמר גם על אוהל הנעשה לידי לבישת בגדים, שרביב בגלימי תפח, הניח תליתו על ראשו כדרך שהוא מתעטף והרחיקה תפח להלן מראשו, אך ענה מדי אסור. וכי גם זה יהיה אסור, והרי פשוט שזה מותר, שדרך מלבושו, אלא חוזרת בה הגמרא ומיישבת באופן אחר את הסתירה, אלא ודאי אין איסור בעשיית אוהל על ידי לבישת בגדים, ולא אסרה הברייתא את עצם חבישת כובע הלבד, אלא את היציאה בו לרשות הרבים, מחשש שמא תפילנו הרוח מראשו ויבוא לטלטלו בידו 400 ברשות הרבים. והטעם שדיברה הברייתא אוסר דווקא בכובע לבד, לא מפני שדרכו להיות קשה, אלא מפני שרק בכובע העליון קיים החשש שאם יפול מראשו יתלנו בידו, אבל בכובע קטן הסמוך לראש, ללא כובע העליון אין את החשש הזה, שגם אם יפול מעל ראשו, יחזירנו מיד למקומו, שאין אדם הולך בגילוי ראש, ודרך הכובע העליון להיות עשוי מלבד. כותב המגן אברהם שפסק ההלכה בזה, בכל מקום לפי מנהג הלבישה, שבכל כובע שאין דרך להילך בלעדיו ברחוב, לא קיים החשש שיתלטלנו בידו. והתמיה על רב שישה המתיר מהברייתא האוסרת, אומרת הגמרא לא קשיא. היא לא קשה, כי ניתן לומר, הממרה של רב שישה המתירה לצאת בו אמורה בדמהדק, כשהכובע מהודק לראשו על ידי רצועה, קשורה תחת צווארו ואין חשש שיפול ממנו. הדברי הברייתא האוסרת לצאת בו אמורים בדלא מהדק, כשאינו מהודק לראשו, ולפיכך חוששים שתפילנו הרוח ויבוא להעבירו בידו 400 ברשות הרבים. עולה למסקנת הגמרא שמצד אוהל אין איסור לחבוש כובע כשיש בשולף תפח. אמנם אם אינו מהודק אסור לצאת בו לרשות הרבים, שמא תפילנו הרוח ויבוא לטלטלו בידו 400 ברשות הרבים. ופשוט שלגבי איסור זה אין חילוק בין כובע ששולף קשים שיש בו תפח לבין כובע צר ורח. אבל רבנו חננאל מבאר שגם למסקנת הסוגיה איסור הוא משום אוהל, וגם הברייתא וגם הממרה של רב שישה עוסקים בכובע שרוחבו תפח, וכוונת הגמרא לחלק בין מהודק שהוא כובע קשה שאינו מתכופף ואין נראה כאוהל ולפיכך אסור לחופשו בשבת, לבין לא מהודק שהוא כובע רך הנכפף ואינו נראה כאוהל, ולפיכך חבישתו בשבת מותר. והשולחן ערוך בו החיים סימן שין א', סעיפים מם ומם א', פסק הן את שיטת רבינו חננאל, שכובע שיש בשולף תפח אסור לחופשו משום עשיית אוהל, והן את שיטת רשי שאסור לצאת לרשות הרבים בכובע שאינו מהודק לראשו, ושייכים אופנים שאין בו משום אוהל ונאסר בשל טעמו של רשי, כשאין בשולף טפח או שהוא רך, או שחבשו מערב שבת שאם אינו מעודק, אסור לצאת בו לרשות הרבים, מחשש שיבוא לטלטלו 400 ברשות הרבים. להלכה כתבו הפוסקים טעמים רבים למנהג העולם להילך עם כובעים רחבים בשבת. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף קוף ב' עמוד ב'. המשנה דלהלן עוסקת בחילוקים שבין המקדש למדינה בדיני החזרת דלתות למקומן בשבת כשנשמטו ציריהן. כותב המאירי שבעקבות החילוק במשנה לעיל בדף קוף ב' עמוד א' בין מקדש למדינה עוסקות המשניות מכאן ועד סוף המסכת בפרטי הדינים של אין שבות במקדש. אין איסורי דרבנן נוהגים במקדש. אומרת המשנה הראשונה בדף קוף ב' עמוד ב' מחזירין מותר להחזיר ציר התחתון של דלתות כלים שנשמט ממקומו לתוך הנקב המיועד לכך. כשהרה המעשה הזה במקדש, מפני שהחזרת ציר זה אסורה מדי רבנן בלבד, ואין שבות במקדש, אבל לא במדינה, בשאר מקומות מחוץ למקדש, שאסרו רבנן להחזירו בידיו גזירה שמה התקענו בחוזק בגרזן ובפטיש, ויעבור על איסור דאורייתא, והחזרת הציר העליון של דלתות כלים כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש אסור, שכשנשמת הציר העליון נופלת הדלת כולה, והמחזירה למקומה חייב משום בונה, ואיסורים דאורייתא לא אותרו במקדש. רשי אומר שהיו באותו כלי במקדש מלח או לבונה או קטורת או שאר צורכי הקורבנות ובלא השבת הציר למקומו לא היה אפשר להתלם. אבל לצורך פתיחת דלתות כלים שאין בהם צורך עבודה, אסורה החזרת ציר גם במקדש, שגם שם לא הותרה שבות שאין בה צורך. והטעם שאין בהחזרת הציר משום מלאכת בונה, למרות שהתבהר לכמן שלדעת התנא הזה יש בניין וסתירה בכלים, משום שקל להשיב את הדלת כשיצא רק הציר התחתון ממקומו ואין זו פעולת בנייה גמורה, ובכלים אין חייבים עליה. אומרת המשנה רבי יהודה אומר לא חנו, אלא אין בכלים משום בניין וסתירה כלל, ולכן אין החזרת ציר הכלים העליון נאסרת משום בונה דאורייתא, ורבנן הם שאסרו את החזרתו גזירה שמה התקענו בפטיש. ואם התקע התחייב משום מכה בפטיש על גמר המלאכה, שמשום בניין בכלים אין חיוב לרבי יהודה כלל. ואילו החזרת ציר הכלים התחתון מותרת לגמרי, שאין לגזור שמה התקענו כיוון שאין דרכו בתקיעה. ולפיכך מותר להחזיר את הציר העליון במקדש שאין איסורי שבות נוהגים בו. את הציר התחתון, גם במדינה. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף קוף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הברייתא מביאה את שיטת הנקמה ומחלקת בין דלתות כלים לבין דלתות שבמחובר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא הציר התחתון של דלת, שידה, תיבה ומגדל, שהם סוגי ארונות שונים מעץ ואינם מחוברים לקרקע שנשמט ויצא ממקומו הציר. אם הרקן במקדש מחזירים אותו בידיים בלי לתקוע. אבל במדינה אסור להחזירו, וכשלא יצא הציר ממקומו לגמרי, אלא רק התחיל להישמט, אף שהראה הדבר במדינה דוחקין, מותר לדוחקו ולהחזירו לתוך הנקף שבזה אין גם איסור דה רבנן. וטעם היתר הוא משום שכל שלא נשמט לגמרי, אין מקום לגזור שמה יתקע. וציר העליון שנשמט ממקומו כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש, לא יחזיר כלל שבניין גמור הוא. וטעם איסור החזרת הציר התחתון במדינה, גזירה שמה יתקע אותו למקומו בחוזק בגרזן ובפטיש ועם שגג ותקע אותו למקומו, עם הכלים הללו, חייב חטאת. נסכם את השיטות בסוגיית החזרת ציר. החזרת ציר התחתון אסורה במדינה לדעת רשי גזירה שמה יתקע ואז יהיה חיובו משום מכה בפטיש. דעת שאר הראשונים, גזירה, עטו החזרת ציר העליון. החזרת ציר העליון אסורה לדעת רשי מן התורה משום בונה לדעת שאר הראשונים. מידר הבנן גזירה שמה יתקע, ואם יתקע יעבור על מכה בפטיש או על מלאכת בונה. מביאה הגמרא את דין החזרת צירים של דברים המחוברים לקרקע, ואת ציריהם של מכסה הבור, חפירה שבקרקע, ושל מכסה הדות, שהוא בניין בתוך הקרקע, ושל דלת היציע, בניין נמוך אצל הבניין מצידור מאחריו, שאינם כלים אלא מחוברים לקרקע, לא יחזיר כלל, לא את העליון ולא את התחתון, לא במדינה ולא במקדש, שבמחובר לקרקע, יש דין בונה דאורייתא גם במעשה כלשהו. ואם שגג והחזיר, חייב חטאת. כדין עובר על איסור דאורייתא בשוגג. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף ב' עמוד ב'. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בחילוקים שיש בין המקדש למדינה, ודנה בדין מי שלקה בידו ונתן עליה רטייה תחבושת שיש עליה משחה לפני שבת, והסירה מעל ידו ורוצה להחזירה בשבת. אומרת המשנה, מחזירין רטייה במקדש, רשאי הכהן להחזיר בשבת רטייה שהסירה מעל ידו לצורך עבודה במקדש שלא תחצוץ בין ידו לעבודה, כי חציצה בין יד הכהן לכלי השרת שעושה בו את העבודה פוסלת, כי נאמר לגבי עבודת קבלת אדם מן הקורבן הנשחט, ולקח הכהן, יש ללמוד מכך שצריך שתהיה לקיחה בעצמו של כהן, ואין בהחזרת הרטייה איסור אלא מדי רבנן, ובאופן כזה לא גזרו במקדש. ואילו הגמרא במסכת ביצה בדף י' א' עמוד ב' מבארת, שאין טעם יותר החזרת הרטייה משום שאין שבות במקדש, ומתוך כך נתיר את החזרת הרטייה גם לכהן שאינו עובד כשנמצא במקדש, אלא הטעם הוא משום שהתירו חזל את סופה משום תחילתה, את החזרת הרתיעה משום הסרתה לצורך העבודה, שאם לא נתיר לו להחזירה בגמר העבודה, לא יסירנה ולא יעבוד, ולפיכך אינה היתר אלא לכהן העובד בשבת. גם מדברי המשנה שלו התירה, אלא להחזיר משמע כך, כי אם נאמר שטעם היתר משנתנו משום שאין שבות במקדש, יש להתיר גם את נתינת הרתיעה לכתחילה. אבל הרמב"ם מלכות שבת פרק כ"א הלכה כ"ז כתב, שהטעם הוא משום שאין שבות במקדש. אבל אומרת המשנה לא במדינה, בשאר מקומות חוץ למקדש אסרו רבנן להחזיר רתיעה מחשש שמא ימרח בתוך כך את המשחה שעליה. הממחק, המחליק, הוא אחד מלמתת אבות מלאכה שנאסרו בשבת, כאמור במסכת שבת דף ע"ג עמוד א', ומריחת הרתיעה בכלל מלאכת ממחקי. ומדברי רש"י משמע שהחלקת התחבושת על המכה נחשבת ממרח, ורוצה לומר שכשחופשים את המכה רואים שהמשחה מתפשטת בשווה, ומקפידים שתתפשט בשווה. יש שני אופנים להתחייב עליהם משום ממחק. א', במחליק את התחבושת על המכה לאחר מריחת התחבושת במשחה, כגון שמרחה בערב שבת. ב', במחליק את המשחה על התחבושת בטרם נתינתה על המכה. אומרת המשנה, ואם לא הייתה על המכה רתיעה מערב שבת, ובשבת בא הכהן להניחה בתחילה, כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש, אסור שלא הותרה השבות במקדש אלא לצורך המקדש, ונתינת רתיעה על המכה, צורך הכהני ולא צורך המקדש. וכיוון שלא הייתה על המכה קודם העבודה, לא שייך לומר, התירו סופו משום תחילתו כברישה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קב עמוד ב, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא דנה אודות החזרת רתיעה בשבת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, רתיעה שפירשה שנפלה מעליה מעל גבי מכה, מחזירים אותה למקומה בשבת ואפילו במדינה, שנפילת רתיעה אינה שכיחה ולא גזרו בה רבנן. רבי יהודה אומר, אם נפלה לגמרי אסור להחזירה, אבל כשנותרה על גופו ורק הוחלקה ממקום המכה, אם הוחלקה למטה דוחקה ומחזירה למעלה, ואם הוחלקה למעלה דוחקה ומחזירה למטה. ואם רוצה לנקות את מכתו, מגלה מקצת הרתיעה ומקנח את פי המכה בחלק שנתגלה, ומחזירה למקומה וחוזר ומגלה את מקצת הרתיעה השני ומקנח פי המכה ומחזירה למקומה. אבל אינו מסיר את כל הרתיעה, שאם יסירנה יהיה אסור להחזירה. והצידה הפנימי של הרתיעה עצמה לא יקנח כלל, מפני שבכך הוא ממרח ומשווה את המשחה, ואם שגג ומרח, חייב חטאת משום שעבר על מלאכת ממחק. והממחק מאבות מלאכה הוא גרירת השיער שעל עור הבהמה והחלקתו, והממרח תולדת ממחק ואינו אהב בעצמו. כמבואר מסדר דברי הרמב"ם בהלכות שבת פרק י"א הלכה ה', שתוות המלאכות של טיפול בעור מונע רמב"ם בהלכה ה' ואת התולדות בהלכה ו', ושם מביא את ממרח בהלכה ו'. מביאה הגמרא את פסיקת ההלכה במחלוקתם. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כרב יהודה אוסר להחזיר רתיעה שנפלה לגמרי. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו תנא קמא ורב יהודה, אמר רב חסדא, לא שנו, לא נשנתה מחלוקתם, אלא באופן שפרשה הרתיעה מעל גבי כלי, כגון על גבי קר או כסת, ולא נפלה לארץ. אבל פרשה ונפלה על גבי קרקע, דברי הכל אסור, משום שבאופן זה נחשבת נתינתה על המכה כנתינה לכתחילה ולא כהחזרת רתיעה ישנה. מביאה הגמרא דעה שונה. אמר מר בר רבשי, הווה כאמינא קמי אבא, עומד הייתי לפני אבא, דהיינו לפני אביו רבשי, נפלה לאבי סדיה, נפלה לו תחבושת שהיה חבוש בה על הקר של מרשותה, וקמי הדר לי, והחזירה למקומה על המכה. אמינא לי, אמרתי לו, לא סבר למר, וכי אין מר סובר להא לאותה ממרא דאמר רב חסדא, מחלוקת שפרשה על גבי כלי. אבל פרשה על גבי קרקע אסור, הרי שלדעת רבי יהודה אסור להחזירה, אפילו כשנפלה על גבי כלי. ואמר שמואל הלכה כרבי יהודה, וממילא אף כשנפלה הרתיעה שלך רק על הכלי, אסור היה לך להחזירה. אמר לי, השיב לי אבי, לא שמיע לי, לא שמעתי את הממרה הזו, ואין כוונתי שלא שמעתיה באוזני, אלא כלומר לא סבירה לי. אינני סובר כן, שלדעתי מחלוקתם דווקא בפרשה על גבי קרקע, ובזה עשה רבי יהודה. אבל בפרשה על גבי כלי, גם רבי יהודה מתיר להחזירה. שכשהוחלקה ממקומה היא נחשבת ותו לא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השלישית בדף קב עמוד ב. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בחילוקים שבין המקדש למדינה ודנה על קשירת נימת כינור שנקראה בשבת. אומרת המשנה, קושרין מותר לקשור בשבת נימה, חוט של כינור שנקראה בשבת, אבל דווקא בכינורות שבהם מנגנים את השיר על הקורבן במקדש. שאף שקשירה היא אחת מלמתת אבות מלאכה שנאסרו בשבת מדאורייתא, אבל כיוון שמנגנים על הקורבנות במקדש גם בשבת, נחשבת הקשירה הזו למכשירי מצווה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, שדוחים את השבת. אבל לא במדינה, לא בשאר המקומות חוץ למקדש. אחת מעבודות הלוויים, שיהיו משוררים על הקורבן בכל יום בעת ניסוך יין עולות הציבור. ואין פוחתים מ-12 לוויים העומדים על הדוכן לומר שירה, ואחרים היו עומדים שם ומנגנים בכלי שיר, ואין פוחתים מ-9 כינורות, כך הרמב"ם מלכות המקדש פרק ג' הלכות בית הדלת. ומה שאמרנו פה שקשירת הנימה זה מכשירי מצווה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, האי אפשר לעשותה מערב שבת אינו דומה לדברי רבי עקיבא במסכת שבת בדף קוף למד, שאמר, כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת, ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. שם הכוונה למלאכה שבלתי אפשרי שתעשה מערב שבת, כמו ברית מילה ושחיטת הקורבנות, אבל כאן הכוונה למלאכה שבמציאות יכולה הייתה לעשות מערב שבת, אבל במציאות קרה מקרה שנקראה נימת הכינור בשבת עצמה, ולכן לא היה ניתן לתקנה מאתמול. לשיטת רבי עקיבא ודאי אין קשירת נימת כינור דוחה שבת במלאכה דאורייתא, שזהו המכונה בפיו אפשר לעשותה מערב שבת, כיוון שתיתכן מציאות כזו. ומשנתנו המתירה סוברת, כמו מי שחולקים על רבי עקיבא, כפי שתבאר הגמרא. ככה חזון איש באור החיים הלכות עירובין. והמשנה במסכת שבת בדף קוף למד, וכן במסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב', יש מחלוקת תנאים האם מכשירי מצווה דוחים שבת. המשנה שלפנינו סוברת שדוחים שבת באופנים מסוימים, כפי שתבאר הגמרא. ותנא זה המתיר את תיקון הכינורות סובר, שעיקר שירת הלווים בכלי, ולכן דוחה תיקונם את השבת. כי למאן דאמר במסכת סוכה בדף נון עמוד ב', שעיקר שירה בפה והכלי נועד רק לבשם את כל המשוררים, לא שייך לדון שידחה תיקון הכלים את השבת. כך אומרים התוספות שם במסכת סוכה בדף נון עמוד ב', בדיבור המתחיל ורבנן. מסיים את המשנה ואומרת, ואם היה הכינור חסר נימה מעיקרו ורוצה לקבוע בו נימה בתחילה בשבת, והוא הדין אם נפסקה הנימה מערב שבת והיה בידו לקושרה לפני שבת, כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש, אסור שאין מכשירים דוחים את השבת, אלא כשלא היה אפשר לעשותה מערב שבת. אבל בכינור מחוסר נימה מעיקרו, יכול היה להתקינו מאתמול. זו היה המשנה שלנו השלישית בדף קוף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שקושרים במקדש נימה שנפסקה מן הכינור. מקשה הגמרא סתירה על כך מברייתא, ורמינו ויש להקשות על המשנה ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, נימת כינור של שירת הלוויים שנפסקה בשבת לא היה קושרה בקשר גמור אל עונבה. קושרה בקשר עניבה שאינו קשר גמור, ואילו משנתנו התירה לקושרה בקשר גמור. ועל כוחך מדובר בכינור של שיר הקורבן, כי במדינה אסרו רבנן לנגן בכלי שיר בשבת, כמבואר בגמרא לקמן בקוף ד' עמוד א', ואף הכינור עצמו מוקצה ואסור בטלטול. ובסוף העמוד תביא הגמרא מחלוקת של רבי יהודה וחכמים בדין עניבה בשבת, אבל עכשיו נוקטת הגמרא כדעת חכמים שהעניבה אינה כקשירה. תרץ את הגמרא השירה בשעת ההקרבה נידונת רק כמכשירי מצווה של הקרבת הקורבנות. ואף שעבודת קורבנות הציבור עצמן דוחה שבת כמפורש בתורה, מכל מקום, בדין דחיית שבת לצורך מכשירי מצווה, נחלקו התנאים כפי שיבואר ולפיכך לא קשיא. אין סתירה בין הברייתא למשנה, הברייתא אוסרת לקשור את הנימה בקשר גמור נשנתה כדעת רבנן, המובאים להלן, והמשנתנו מתירה את הקשירה, נשנתה כדעת רבי אליעזר. מבאר את הגמרא ולרבי אליעזר דאמר, במסכת שבת בדף קוף למד עמוד א' בעניין מכשירי ברית מילה, ובמסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב' בעניין מכשירי קורבן. רבי אליעזר שאומר שמכשירי מצווה דוחה את השבת דוחין גם הם המכשירים את השבת, קושרה בקשר גמור שדין קשירת נימת הכינור כדין הקרבת הקורבנות עצמם ומותרת בשבת. שאף שהשירה עצמה היא מכשיר של הקורבנות והכלי רק מכשיר של מכשיר, רבי אליעזר לשיטתו שמתיר לחלל שבת גם לצורך מכשיר דה מכשיר, כמו חטיבת עיצים בשבת בכדי לעשות פחמין ליצוק ברזל לצורך לעשיית איזמל של ברית מילה, כמה מבואר במסכת שבת דף קוף למד עמוד א', וקשר עניבה לא ישמיע את כל הכינור כיאות כמו קשירה, ולכן התיר רבי אליעזר לקשור ולעבור על דאורייתא. כאילו קשר עניבה היה משמיע קול כקשירה, גם רבי אליעזר לא היה מתיר לחלל שבת בקשירת הנימה, ככה אומר הגאון יעקב. ולרבנן דאמרי, חכמים שסוברים שמכשירי מצווה אין דוחין את השבת, עונבה, צריך לעשות קשר עניבה לאותה נימה שנקראה ואינו קושרה, שבעניבה אין איסור. מקשה הגמרא, אי רבי אליעזר, אם משנתנו כשיטת רבי אליעזר היא הסובר שמכשירי מצווה דוחים את השבת, אפילו לכתחילה נמי, תותר קביעת נימה גם בתחילה ולא רק שנקראה בשבת, שרב לזר אינו מחלק בין מכשירים שאפשר היה לעשותם מאתמול, לבין אלו שמן ההכרח לעשותם בשבת, ומדוע עשרה משנתנו לקבוע נעימה בתחילה. חוזרת בהגמרה ואומרת אל הוודאי, אין משנתנו כרבי אליעזר המתיר עשיית מכשירי מצווה בשבת בכל אופן. ומכל מקום לא קשה, לא קשה הסתירה בין המשנה לברייתא שלדעת שתיהן, מכשירי מצווה דוחים את השבת רק שאי אפשר לעשותם מאתמול. היינו כשקרה המקרה ונקראה נעימה, וזה המכונה בסוגייתנו, אי אפשר לעשותם מאתמול. המשנתנו המתירה לקשור נימת הכינור בשבת רבי יהודאי, שסובר שהעניבה נידונת כקשירה גמורה לכל דבריה, וכשניתנה שבת להידחות לצורך מכשירי מצווה, אין תועלת בעניבה יתר על קשירה, ומשום כך מותר גם לקשור. כי העניבה אינה משמיעה כל טוב כמו בקשירה. והברייתא שאורתה לענוב ולא לקשור, רבנני. הסוברים שקשירה מלאכה גמורה היא והעניבה לא, ולפיכך לא הותרה כאן הקשירה כיוון שאפשר בעניבה. חוזרת הגמרא ומקשה, אמנם בברייתא אמרת יפה שהסוברים שקשר עניבה מותר, יורו לענוב את נימת הכינור ולא לקושרה. אבל במשנה לא הועלת בדבריך כלום, ששתי שיטות מצינו בדחיית שבת לצורך מכשירי מצווה. רב לזר מתירם לגמרי ורבנן אוסרים אותם לגמרי. שיטה שלישית לא מצאנו. וממילא יש להקשות סתירה בתוך דברי המשנה עצמה. רב יהודה, שכדעתו עמדת את המשנה משום שמשווה עניבה לקשירה על איבא דמן, כפי איזו שיטה בסוגיית מכשירי מצווה נאמרו דבריו שבמשנתנו, אם כשיטת רבנן הסוברים שמכשירי מצווה אינם דוחים את השבת, הרי לדעתם אסור לקשור לצורך הנגינה במקדש. וגם כשנקראה נימה בשבת, הם יורו שלא יקשור ולא ינגן. וממילא לא ייתכן שלשיטתם אמרה דבריו. ועל כורחנו, עלינו להעמיד את דבריו כרב לזר הסובר שמכשירי מצווה דוחים שבת. והיא ואם אכן, אליבא דרבי אליעזר כאמר, רב יהודה אמר את דבריו במשנתנו לשיטתו של רבי אליעזר, אם כן קשה אפילו לכתחילה נמי. גם לכתחילה תותר קשירת הנימה, שכן ידעת רבי אליעזר, ולא רק כשנקראה הנימה בשבת. ומאיכן איפה נתחדשה השיטה הממוצעת הזו, המתירה לקשור כשנקראה הנימה בשבת, ואוסרת לקשור כשהיא לא נקראה בשבת. חוזרת בה הגמרא ומיישבת באופן אחר, אלא ודאי אין תועלת בעמדת משנתנו כרב יהודה, ואשר לסתירה בין המשנה לברייתא לא קשיא. הברייתא אוסרת לקשור את הנימה רבי שמעוני, שגם בברייתא דלהלן אורה לענוב דווקא, והמשנתנו המתירה לקשור רבנן שבברייתא דלהלני, המחלקים בין מכשירי מצווה שהיה אפשר לעשותה מאתמול שאינם דוחים שבת, לבין מכשירי מצווה שאי אפשר היה לעשותה מאתמול שהם דוחים שבת. דתניא כך שנינו בברייתא. בן לוי, שנפסקה לו בשבת נימה בכינור המשמש לנגינה בעת הקרבת הקורבנות, ובמשנה בערכין בדף י' עמוד א' נחלקו התנאים מי המנגנים על הדוכן, האם לוויים או ישראלים מיוחסים או עבדי כהנים. וכאן נוקטת הברייתא בן לוי, משמע שלדעת הברייתא לוויים היו מנגנים. אם כן, בן לוי שנפסקה לו בשבת נימה בכינור המשמש לנגינה בעת הקרבת הקורבנות קושרה בשבת, כי מכשירי מצווה דוחים את השבת. אבל אם לא נפסקה בשבת אלא חפצו לקבוע שם נימה מתחילה לכתחילה עכשיו בשבת, אסור, כי מכשירי מצווה שהיה אפשר לעשותה מאתמול אינם דוחים את השבת. רבי שמעון אומר, אינו קושרה אלא עונבה, יקשרנה בקשר עניבה מותר בשבת, שאין מכשירי מצווה דוחים שבת כלל. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף היא, עניבתה או קשירתה, אינה משמעת את הכל. כלומר, אין תיקונים אלו מחזירים לכינור את קולו כבתחילה, וכיוון שיש בקשירתה שני חסרונות, הן שאין בה תועלת גמורה והן שיעב מלאכה, אינו קושרה, אלא מתקנה כדרכו בחול. שכיוון שהותרה מלאכת שבת לצורך תיקון מכשירי מצווה, מוטב לחללה בשלשול ולתקן את הכינור כראוי, מאשר לחללה בקשירה ולא יהיה קולו נשמע טוב. אז אם כן הוא מתקנה כדרכו ביום חול, על ידי שמשלשל מלמטה מגלגל את היתד שבצידו התחתון של הכינור שראש הנימה כרוכה בו, ובכך מתארכת הנימה ומגעת את צידו העליון, וכורך את ראשה השני על היתד שמלמעלה, צידו העליון, וחוזר ומגלגל את היתד כדי למתוח הנימה להכשירה להשמיע קול כראוי. דרך הנימים שבכינור להיות צוותיהם מגולגלים על יתידות שבקצה העליון והתחתון של הכינור, ונמתחים על ידי סיבוב היתידות להיות ראויים להשמיע קול. או להפך, משלשל ומעריך את הנימה על ידי גלגול היתד שמלמעלה, וכורך את ראשה השני על היתד שמלמטה. וטעמם של רבנן החולקים עליו ומתירים קשירה ולא שלשול, אף שמצד השמעת הקול עדיף שלשול על פני קשירה, ומצד האיסור אין כל מעלה לקשירה על פני השלשול. רבנן הסבירו שבשניהם הוא עובר על מלאכה דאורייתא, רק הם חוששים שאם נתיר לו לשלשל נימה שנפסקה, יבוא לשלשל נימים חדשים בכינור חדש, וזה לא הותר. תירוץ נוסף, היא בית אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, הא והא, אין המשנה ואין הברייתא סוברים כרבנן שבברייתא הזו המתירים עשיית מכשירי מצווה בשבת, כשאי אפשר לעשותה מאתמול, וכשיטת רבנן דרב יהודה הסוברים שעל עניבה אין חיוב בשבת, ולא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. כאן במשנתנו שהתירה לקשור מדובר כשנקראה הנימה באמצע, באמצע הכינור, שזקוקה למתיחה חזקה, והעניבה שהיא קשר רפה, לא תועילה, ולפיכך התירו לקושרה. כאן בברייתא שהתירה רק לענוב, רק קשר עניבה, מדובר כשנקראה מן הצד, ששם הועילה גם מתיחה קלושה ודי בקשר עניבה, ולפיכך לא הותרה אצלה מלאכת כושר. והיא בא איתם התירוץ נוסף, אם תרצה תוכל ליישב את הסתירה בין המשנה לברייתא כך, הא והא, אין המשנה ואין הברייתא, עוסקות בשנקראה נימה באמצע, ומשנתנו כרבנן והברייתא כרבי שמעון. ואף רבי שמעון מודה לרבנן שמעיקר הדין מכשירי מצווה דוחים שבת, אלא שמר סבר רבי שמעון סובר גזרינן, גזרינן באמצע עתו מן הצד, אם נתיר לקשור כשנקראה הנימה באמצע, יבואו להתיר גם כשנקראה מן הצד, ולא יבינו שחלוקים הם זה מזה במציאות. בגלל החשש הזה גזרו חכמים גם במקדש שלא לקשור, ומר סבר רבנן סוברים לא גזרינן, וכשנקראה הנימה באמצע, מותר לקושרה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף קוף ג' עמוד א'. המשנה דלהלן עוסקת בחילוק שבין המקדש למדינה בנוגע לחיתוך יבלת בשבת. אומרת המשנה, חותכין יבלת, מותר לחתוך בשבת יבלת, זוהי בליטת בשר, במקדש כשנמצאה על בהמה עומדת להקרבה בשבת, וכל עוד שלא חתכוה, זה נחשב למום ופוסלת את הבהמה מלהיקרב. והוא שיחתיכנה בידו שבכך אינו עובר על מלאכת גוזז דאורייתא, כיוון שהדרך לחותכה בסכין, והוא חתכה כלאחר יד, היינו בשינוי מדרך המלאכה הרגילה. וכיוון שאין שבות במקדש, אין איסורי דרבנן במקדש, הותר שם לחותכה בידו. אבל לא במדינה, בשאר המקומות חוץ למקדש, שגם החותכה ביד עובר על איסור דרבנן, אסור. ואם בא לחותכה בכלי כגון בסכין, כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש, אסור שבכך עובר על מלאכת גוזז דאורייתא, ומלאכה בדאורייתא לא הותרה גם במקדש. זו היה המשנה שלנו בדף קוף ג' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה מהמשנה במסכת פסחים למשנתנו. ורמינו ויש להקשות על דברי משנתנו ממה ששנינו במשנה במסכת פסחים בדף ס"ה עמוד ב'. לעניין י"ד בניסן שחל להיות בשבת, שאף שהקרבת הפסח דוחה את השבת, אבל הרכבו של שה הפסח על כתף האדם להביאו לעזרה דרך רשות הרבים, וכן הבאתו מחוץ לתחום, וחתיכת יבלתו, אין דוחין את השבת. רב לזר אומר דוחין את השבת. הרי שסתם משנה שם, דעת הנקמה, אוסרת לחתוך יבלת בשבת גם לצורך הקרבה. ואילו אצלנו סתם משנה, התירה את זה. ואי אפשר להעמיד את משנתנו כדעת רבי לזר המתיר, שהרי לדעת רב לזר גם בכלי מותר לחתוך יבלת. שכן לדעתו מכשירי מצווה דוחים שבת אפילו במלאכה גמורה. ואילו במשנתנו שנינו ואם בכלי, כאן וכאן אסור, אסור במקדש לחתוך את היבלת בכלי. מביאה הגמרא על כך שני תירוצים. ובהמשך תביא הגמרא עוד שני תירוצים. רב לזר ורבי יוסי ברב חנינה תרצו את הסתירה בשני אופנים שונים, ואין ידוע לנו מי אמר כל תירוץ. אחד מהם אמר, הווה, אין המשנה כאן ואין המשנה במסכת פסחים עוסקות ביבלת לחה, שהיא חלק בלתי נפרד מגוף הבהמה והחותכה נחשב לגוזז, ולא קשיא. כאן במשנתנו שהתירה לחותכה במקדש מדובר בבא לחותכה ביד, שאין בזה אלא שבות איסור מדרבנן, משום שאינו חותכה כדרכה בסכין, ולכן התירה המשנה במקדש שלא גזרו בו על השבות. ואף שאפשר היה לעשות זאת מאתמול, חיתוך יבלת בשבת שבות קלה היא, ובמקדש לא גזרו עליה אפילו באופן הזה, כך אומר הלחם משנה בהלכות קורבן פסח, פרק א' הלכה חי. כאן המשנה במסרת פסחים שאסרה לחותך במקדש, מדובר בבא לחותך כדרכה בכלי, שיש בכך איסור דאורייתא, ולכן אסרה גם במקדש וכמפורש גם במשנתנו שבכלי, כאן וכאן אסור, גם במקדש וגם במדינה אסור לחתוך את היבלת. בהמשך תשאל הגמרא מדוע הוצרך הדין הזה של חיתוך יבלת לחה בכלי, שהוא אסור לכתוב אותו בכפילות גם במשנתנו וגם במסכת פסחים. ואחד אמר, השני אמר את התירוץ הבא, הווה, שתי המשניות גם פה וגם במסכת פסחים עוסקות בחיתוך היבלת ביד שאינו אסור אלא מדי רבנן. ולא קשיא, המשנה במסכת פסחים שאסרה לחותך עוסקת ביבלת לחה, שאף שהחיתוך של יבלת לחה הוא ביד ואינו אסור אלא מדי רבנן, לא התירו את השבות הזו במקדש כיוון שהיה יכול לחותך מאתמול. ונתחדש כאן שגם היתר שבות במקדש לא נאמר אלא כשאי אפשר לעשותו מאתמול. והא ומשנתנו המתירה עוסקת ביבלת יבישה שאינה נחשבת חלק מגוף הבהמה, ולכן אפילו איסור דרבנן אין בחיתוכה ביד, ולכן התירו לחותכה לצורך הקרבת הקורבן אף כשאפשר היה לעשות זאת מאתמול. מכל מקום, בכלי אסור גם במקדש שמתקן את הבהמה כפעולה נראית כעשיית מלאכה, וגם במדינה אסור לחותכה אף כשיבישה ואפילו ביד. מבארת הגמרא מדוע מי אין כל מתרץ בדברי חברו. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לתרצן הראשון שתרץ אבא ידה בכלי ושתיהן עוסקות ביבלת לחה, מה איתם, מה טעם, לא אמר כתירוצו של השני. הבלחה ביבישה ושתיהן בחותך ביד. שיבה הגמרא אמר לך, יכול המתרץ הזה להסביר לך? יבלת יבישה אפילו בכלי נמי שרי, גם בכלי מותר לחותך. מה איתם, מה הטעם שמותר? היא פרוכי איפרחה. היא נפרחת היבלת כשממשמשים בה. ולפיכך אינה נחשבת כמחוברת לגוף. ומכך שמשנתנו אוסרת לחותך במקדש בכלי, מוכח שלא מדובר ביבישה. חוזרת הגמרא אל המתרץ השני ומבררת מדוע הוא מעין בתירוצו של חברו. ולמאן דאמר למתרץ השני שתרץ אבא לחה ואבא יבישה ושתיהן בבא לחותך ביד, מה איתם, מה הטעם, לא אמר כתירוצו של הראשון, אבא יד אבא כלי, ובשתיהן מדובר ביבלת לחה. משיבה הגמרא אמר לך, יתרץ לך המתרץ הזה, במה שאינך רוצה להעמיד את המשנה במסכת פסחים בכלי, וכי ציחה היא להשמיענו שבכלי אסור. התנן, הרי הדבר מפורש במשנתנו. אם בכלי, כאן וכאן אסור. וכפל הדבר הזה מיותר, ואידך. התרצן הראשון שהעמיד את המשנה במסכת כלים בכלי ולא חשש לך שכבר שנינו את האיסור הזה במשנתנו, יענה לך. הדקתני אתה, מטעם שהוא צריכה המשנה שם לחזור ולהביא איסור חיתוך יבלת בכלי, משום דגבאי יפלוגי, מפני שרצתה להביא את מחלוקתם של רב לזר ורבנן, שדעת רב לזר המתיר בכל אופן, לא הובאה כאן במשנה. טעם נוסף על כך שהתרצן השני מעין בתירוצו של הראשון ואידך, והאחר, התרצן השני שחילק בין לחלה ואישה מעין לתרץ כתירוצו של הראשון, משום שגם אם נאמר שהוא צריכה המשנה שם להביא איסור חיתוך יבלת בכלי בכדי להשמיענו את דעת רבי אליעזר שלא הובא במשנתנו, עדיין מטעם אחר לא שייך להעמיד את המשנה שם בכלי, שכן דומיה דהרכבו והבאתו מחוץ לתחום קטני. על דין זה להיות דומה לדינים הנוספים שנשנו יחד עמו, שהם הרכבתו של השה על כתפי האדם והבאתו מחוץ לתחום, שאיסורים דרבנן הם. הרכבה על כתף האדם איסור דרבנן, משום שחי נושא את עצמו, וסובר התנא הזה שכל בעלי חיים נושאים את עצמם ולא רק האדם, כדעת בן בתירא במסכת פסחים בדף נ"ג עמוד א', והבאתו מחוץ לתחום איסור דרבנן הוא משום שלהלכה נפסק כדעת האומר במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', שתחומין זה דרבנן ולא דאורייתא. ועל כוחך שגם דין חיתוך היבלת השנוי מהם אסור רק מדרבנן, והיינו חיתוך יבלת לחה ביד. ומכל מקום לא הותר חיתוכה במקדש משום שהיה יכול לעשותו מאתמול. ולא חיתוך יבלת לחה בכלי שאיסורו מדאורייתא, ואינו דומה לדינים האחרים. ואידך התרצן הראשון שחילק בין כלי ליד והעמיד את המשנה בפסחים, בחיתוך יבלת בכלי האסורה מדאורייתא, ישיב על דברי התרצן השני ויאמר, לעולם עוסקת משנתנו במסכת פסחים בחותך בכלי שאיסור דאורייתא הוא. ועל השאלה, איך שנתה את הדין הזה בצמוד לדברים האסורים מדרבנן, אשיב לך, אף שני הדינים האחרים השנויים שם איסורים דאורייתא הם. הדין של הרכיבו על כתף האדם, דלא כרבי נתן דאמר החי נושא את עצמו, אלא כשיטת החולקים עליו וסוברים שגם הנושא את החי חייב. באדם מודים גם רבנן שנושא את עצמו החי. ונחלקו על רבי נתן רק בבעלי חיים המנסים להישמת מיד הנושאם ומכבידים את עצמם. כאמור במסכת שבת בדף צדיד עמוד א'. והדין של הבאתו מחוץ לתחום, אף הוא אסור מדאורייתא כשיטת רבי עקיבא דאמר תחומין דאורייתא. כמבואר במסכת סוטה בדף זך עמוד ב'. ממשיכה הגמרא להוכיח שהמשנה במסכת פסחים עוסקת באיסורים דרבנן ובכך מקשה על התרצן הראשון. מיטיב רב יוסף מקשה רב יוסף על התרצן הראשון שהעמיד את המשנה בפסחים באיסור דאורייתא, יבלת לחה בכלי, ממה שהובאו בהמשך המשנה שם במסכת פסחים דעתו של רבי אליעזר המתיר, והוכחתו מקל וחומר. אמר רבי אליעזר מקל וחומר, אני אדון שהרכבת עשה והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו דוחים את השבת. ומה השחיטה שהיא אסורה מדאורייתא? משום מלאכה, שהשוחט הוא אחד מלמדת מלאכות כאמור במסכת שבת בדף ע"ג עמוד א'. בכל זאת דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, ובזה מודים גם החולקים על רבי אליעזר, כמבואר בסוגיה שם במסכת פסחים. אז אילו שאין איסורה מדאורייתא אלא משום שבות בלבד, אינו דין שידחו את השבת? ונמצאנו למדים בבירור שהמשנה שם עוסקת בחיתוך יבלת שאיסורו מדרבנן, ועל כוחך אין מדובר בחיתוך יבלת לחה בכלי, ושלא כדברי התרצן הראשון. אלא אמר רב יוסף, מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא תירוץ שלישי ליישב את סתירת המשניות. אומר רב יוסף, הוה שתי המשניות עוסקות ביבלת לחה, אבל יבלת יבישה מותר לחותך לדעת רב יוסף, אפילו בכלי, כפי שאמרה הגמרא לאל בדעתו של התרצן הראשון שחילק בין יד לכלי, והעמיד את שתיהן בלחה, ולכן לא הסכים לקבל את הצד שבמשנתנו מדובר ביבלת יבישה. אם כשתי המשניות עוסקות ביבלת לחה, ובבא לחותך ביד שאיסורו מדרבנן, ומטעם זה התירה משנתנו לחתוך יבלת במקדש שאין שבות במקדש. וסובר רב יוסף שלא נאסרה השבות במקדש כלל, אף כשאפשר לו לעשות זאת מאתמול. וכל אלו שאסרה המשנה במסכת פסחים, שבות מקדש במדינה הם, אומר הגאון יעקב. על השאלה מדוע נאסר הדבר במשנה במסכת פסחים, אני אשיב לך, שבות מקדש במקדש התירו. שבות במקדש במדינה לא התירו, לא הותרה השבות במקדש, אלא כשעובר עליה במקדש עצמו. כמו חיתוך יבלת בקורבנות הציבור הנמצאים במקדש בעת ביקורם מימום. ובזה עוסקת משנתנו ולכן התירה. אבל כשעובר על השבות במדינה, כחיתוך יבלתו של קורבן פסח הנמצא בבית הבעלים, עד זמן הקרבתו ושם מבקרים אותו מן המומים, לא התירו חכמים כל איסור שהוא אף לצורך ההקרבה. ורב לזר חלק במשנה במסכת פסחים והתיר גם שבות מקדש במדינה כחיתוך יבלת לחה ביד של קורבן הפסח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף ב' במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם נגר שראשו עבה מותר לנעול בו בשבת? שאלה שנייה, באיזה נגר מותר לנעול רק במקדש ולא במדינה? שאלה שלישית, האם מותר לנעול בנגר שנקנז ומדוע? שאלה רביעית, האם מותר להחזיר ציר התחתון או ציר העליון של דלת שיצא ממקומו? שאלה חמישית, מדוע לא הותר להחזיר ציר העליון במקדש? שיטותיהם של רש"י והתוספות. והשאלה האחרונה, אם מותר להחזיר רטייה שפרשה מעל המכה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ג' בחסלב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, עדיו קוף ב' במסכת עירובין. ומחר בעזרת השם ובישועתו, נלמד את דפים קוף ג' וקוף ד' כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים ללמוד שני דפים. וביום ראשון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה לישועה ולנחמה לטובה ולברכה, נחגוג בשמחה ובטוב ליבה וסייעת הדשמיה הענקית את שמחת התורה בסיום מסכת עירובין. נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת עירובין על קופי דפיה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.